שלום שלום, ברוכים הבאים לחושבים טוב, פודקאסט על פסיכולוגיה ועל איך אפשר לחיות חיים יותר טובים ומשמעותיים, ויש מלא מה לעשות ומלא על מה לחשוב, אז ברוכים הבאים לעוד פרק. אני כאן איתכם, יהודית קץ, והיום אנחנו צוללים לתוך הזוגיות שלנו, לתוך זוגיות שלפעמים היא יכולה להיות ארוכה, אבל חיה, לפעמים ארוכה, אך מתה. והיום אנחנו נדבר על איך אפשר והאם אפשר להתחתן מחדש אחד עם השנייה, או אחד עם האחד, או השנייה עם השנייה, ואם לא בניסויים האלה, אולי בניסויים הבאים, נצלו לתוך החידה הזאתי. והיום אנחנו כאן עם דוקטור עשהאל רומנלי. וואו, וולקאם.
תודה רבה.
ברוך הבא לפודקאסט.
איזה כיף לי.
כיף לי שאתה פה, ואני מתרגשת שאתה פה, אתה יודע? היה לי כזה, תוך כדי שהתכוננתי לפרק, היה לי כזה, אני מתרגשת לפרק הזה. אני נוטה להתרגש מפרקים, אבל הפעם הייתה לי תחושה של כזה, וואי, הולך לעלות כאן משהו מעניין, ואני שמחה שאתה פה. אז ברוך הבא. אז אני אציג אותך גם באופן פורמלי, ואגיד דוקטור עשהאל רומנלי, מדריך ומטפל זוגי משפחתי מוסמך. אתה גם מנהל שותף של המרחב הפוטנציאלי להשארת יחסים, ביחד עם אשתך היקרה, גלית רומנלי. אז ספר לי קצת, מה זה אומר להתחתן מחדש?
אז בוא נתחיל לשנייה אחורה. אז אסתר פרל, שהיא מטפלת זוגית ומינית מאוד מפורסמת, היא כתבה, כולנו התחתן יותר מפעם אחת, שאלה אם זה עם אותו בן אדם. ובעצם היא אף לא אמרה, היא לא פרשה את זה, איך שאני מבין את המשפט שלה. זה בעצם משהו, אנחנו כל הזמן משתנים, כל הזמן מתפתחים, כל שבע שנים, כל התאים בגוף שלנו הם חדשים לגמרי. כלומר, הלוזיה הזאת שאנחנו אותו דבר לאורך שנים היא שקרית. אז האשליה גם שאני ואת, בזוגיות שלנו נהיה בדיוק אותו דבר כשהתחתנו בגיל 28 ובגיל 42, היא גם, זאת אשליה. ובעצם מה שקורה, רובנו גדלנו עם הורים שהיה להם ריקוד אחד כל השנים האלה. היו ביחד 20 שנה, או התגרשו אחרי 5 שנים, אבל היה להם דינמיקה אחת. כשאני אומר ריקוד זוגי בעולם הטיפול זוגי, זה כאילו דינמיקת כוח, הדפוס שלהם. כן? אז גדלנו עם הורים שהיה להם ריקוד אחד להרבה מאוד שנים. הוא השקט והמופנה, והיא הצועקת והשמחה, הוא הכבד, היא הכלילה, הוא שר החוץ, היא שרת הפנים, לא משנה מה. ובעצם אני חושב שלהרבה מאיתנו יש תפיסה כזאת שהדינמיקה שאנחנו נכנסים לתוכה, זה מה שיהיה לנו עכשיו ב-30-40 שנה. ולהרבה אנשים, התפיסה הזאת, במיוחד אם הריקוד הוא לא טוב, זה מייאש אותם, ואז מה הם עושים? רוצים להיפרד ולהתגרש, אבל הרעיון הוא ש... אפשר להתחתן מחדש עם אותו בת זוג או בן זוג. אבל הדבר הזה דורש המון המון עבודה. ואני חושב שאני וגלית, מה שאנחנו מנסים לעשות, זה להראות לזוגות איך אפשר להתחתן מחדש. כלומר, הנישואים זה מנגנון לגידול אנשים שהומצא על ידי בני אדם. זאת המצאה. ואני חושב שמה שאנשים לא קולטים, שזה מנגנון שנכנסים לתוכו, הדימוי שאנחנו משתמשים בו, זה כבשן. זוגיות זה כבשן, זה תנור, זה מקום חם שבו אתה נכנס, מת, נולד מחדש, נוזל, קם. כל הדבר הזה משהו מאוד חי, מאוד יצרי, מאוד אמיתי, מאוד דינמי. ולהרבה מאוד זוגות, הם לא נכנסים לשם. כלומר, אולי הם הריבו כל הזמן, אבל לא גדלים. והרעיון הוא שאת נכנסת לתוך הזוגיות, לתוך הכבשן, ויש לך בת זוג או בן זוג שמאתגר אותך, שעוזר לך לגדול, ואת לאט לאט מתפתחת בתוך הזוגיות, וזוכה לא רק להיות עם אותו בן אדם שכבר מכיר אותך, אבל שוב ושוב לגלות עוד מימד ועוד רובד. כי בסופו של דבר את רוצה להביא עוד חלקים מעצמך. בזוגיות ארוכת טווח, לאט לאט אנחנו משתעממים. למה? כי אנחנו מדברים על אותם דברים, כי אני מביא את אותם חלקים לפרונט של הזוגיות שלנו, כי אנחנו כבר יודעים מה כל אחד, כבר אין הפתעה. וברגע שזוגות מעיזים להיכנס לתוך הכבשן, ובעצם לחדש חוזה, לקרוע את החוזה, את הדינמיקה ההיסטורית, כדי לגדול, כי בגיל 44 עכשיו, יש לי דברים אחרים שמעניינים אותי. הליבידו שלי משתנה, הגוף שלי משתנה, תחומי העניין שלי משתנים, שפות האהבה שלי, הצרכים שלי. אז אני חושב שזה הרעיון בלהתחתן מחדש, אבל לצערנו אנחנו לא רואים מודלים כאלה. או שרואים זוגות שהם הרבה אחת 50 שנה, כאילו דבק כזה, או זוגות שמתגרשים, ואז מתחתנים מחדש, ואולי אם הבת זוג הבאה, אז אני אוכל להיות אני. אבל הרבה פעמים, אם אתם לא תעשו את העבודה, סופכם לשחזר דינמיקה דומה שוב ושוב ושוב.
אני אוהבת את הדימוי של כבשן, כי אני חושבת שזה באמת, כאילו הבחירה הקשה, להיכנס פנימה ולחשוף את מה שאני מרגישה ולנסות למצוא בתוכי גרסה אחרת או לראות בצד השני משהו אחר. כלומר, יש בזה משהו שרגע מכניס אותי למרחב של אני לא יודעת, אני פגיעה, אני לא יודעת מה אני אגלה, אולי אני אגלה משהו שיפרק את זה דווקא, ויש בזה בחירה שהיא בחירה פגיעה, אבל עם זאת, יש כזה ציטוט נחמד שנראה לי של טים פריס, שהוא אומר, בחירות קשות חיים קלים, ובחירות קלות חיים קשים. אז אני חושבת שזאת הבחירה הקשה, שבלונג טרם תיצור לנו חיים יותר קלים, תיצור לנו משהו שהוא באמת יותר אמיתי, יותר חי, שאנחנו יותר רוצים להיות בו, אבל זה נורא קשה, זה הרבה יותר קל כזה לפנות למסך, כן, לרגע לטלפון כשמישהו מעצבן אותי ולגלול שם ולהגיד כזה לא משנה, לא משנה, לא משנה, לא משנה, לא משנה, לא משנה, לא קרה כלום, לא קרה כלום, מאשר באמת רגע לפתוח את הלב ולדבר.
אני מסכים איתך, אני חושב שהרבה מאיתנו גדלנו עם הורים שהניסויים במקרה הטוב היו הרקע לחיים שלהם ובמקרה הרע הם היו משקולת. כלומר, רובנו לא גדלנו עם הורים שנכנסו לתוך הכבשן, שכאילו, וואי, בא לי לגדול, בא לי להיות גוון, בא לי לנסות משהו איתך עם הבת זוג שלי. אז לכן ראינו את זה כרקע. מה שאנשים לא קולטים, שאם תיכנסו לתוך הכבשן, אתם יכולים להפוך את הבן או בת זוג שלכם למטפלת הכי טובה שמעולם לא הייתה לכם. למה? כי היא א' מכירה את כל החלקים שלכם, וב' יכולה לחסום לכם פתחי בריחה. כי כל הרעיון פה הוא לחסום לי פתחי בריחה, אני רוצה לגדול. אני גדלתי יותר ב-12 שנה שלי עם גלית, מאשר 20 שנה של טיפול כמטופל. אני באמת מאמין שאנשים, אם נוכל לעזור לאנשים לראות נישואים או קשר זוגי ארוך, אני לא מדבר כרגע רבנות, לא אכפת לי על הטקס, אבל זוגיות ארוכת טווח מחויבת, היא הדרך הכי טובה לגדול.
ותגיד, איך אני יודעת מה הריקוד הזוגי שלי?
לכל זוג מהדייט השני יש ריקוד, יש דינמיקה מסוימת. אז יש דינמיקה, אז לכל זוג זה יש ניואנסים, אבל בגדול יש כל מיני דינמיקות שאנחנו רואים הרבה בקליניקה, בדרך כלל יש את הרודף ונמנעת, או הרודפת והנמנעת. אחד חם, אחד קר. יש את הראש ולב. יש את שר החוץ ושר הפנים. יש את אבא פגום ואת צודקת. יש מלא מלא דינמיקות.
מה אתה שואל אותי כדי לדעת מה הדינמיקה שלנו? או זוג אחר, כאילו, איך?
בדרך כלל נשמע כאילו מה התלונה העיקרית שיש לך כלפיו, מה התלונה העיקרית שיש לך כלפיה. אני גם בדרך כלל לפגוש זוגות, מה מעניין? הרי מתי אנשים באים לטיפול זוגי?
כשהם בטוב שלהם, סתם.
בדרך כלל, כשיש איזשהו משבר, ואז אני אגיד לזוגות, אני כנראה עד להגסיסה של הניסויים הראשונים שלכם. בקטע טוב, וטוב שהניסויים שלכם ימותו. אין מה להחזיר את הניסויים, תנו להם למות, כדי בוא נראה מה האבולוציה הבאה שלהם, אבל בשביל זה דורש המון עבודה. מה זה תנו למות? כאילו, לא, אל תעשו כלום. אבל הרעיון הוא להעיז לחלום שיש עוד אבולוציה. שימת היית אם חד-הורית נשואה, והוא היה אבא פגום שכל היום עובד בחוץ, אפשר לשנות את זה, זה לא חייב להיות גזרת גורל. או אם את היית מפרנסת העיקרית, והוא קצת קינה והיה שכיר, וכאילו, את עוקה לך קצת בקטנות, אפשר לשנות את זה. אבל הרבה זוגות, כאילו, הם לא מאמינים שאני יכול לייצר דינמיקה חדשה עם אותו בן זוג. הם חושבים שאני צריך להחליף את הבן זוג. ואני חושב שאנחנו באמת בבעיה, כי היום נישואים, זה כבר לא סקסי, קשר ארוך מחייב לא סקסי, אני עושה סווייפ, ואני מתחיל מההתחלה. אבל ההתחלה מחדש זה כאילו, אתה מפסיד את כל מה שעברתם ביחד. וזה באמת, אני חושב שהמסגור שאני רוצה להציע פה, זה, אני רוצה להפרוך ניסויים או קשר מחייב למשהו סקסי, משהו של גידול. במקום של כל אחד יהיה מטפל צמוד, שכל אחד יהיה בן זוג צמוד, שהוא נכנס לתוכו ועובד, ועוד מעט ניתן את הכלים, איך אפשר באמת להיכנס לתוך הכבשן ולהפיק ממנו תועלת ולגדול. כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לממש את עצמנו.
כן, אני חושבת שזו נקודה טובה לכל אחת ואחד רגע לעצור, אפילו אפשר באופן מהפכני לעצור רגע את הפודקאסט ולחשוב על איך נראה הריקוד שלנו, איך נראה המעגל שלנו, מהם הדברים שאנחנו מזהים פעם אחר פעם שאנחנו בתוך אותו סייקל. נגיד אני יכולה לשתף שהוא הרבה פעמים מרגיש כאילו אני מבקרת אותו, גם בנקודות שבהם אני באמת מבקרת אותו, וגם בנקודות שבהם אני לא מבקרת אותו בכלל. הוא מרגיש שאני ביקרתי אותו, הוא נפגע, והוא לא אומר שהוא נפגע. כלומר, אני רואה את זה כזה ברמת השינוי זווית הפה, 45 מעלות של העין, כי אני רואה את זה בכזה הכי קטנות של הקטנות. ואז אני מנסה להבין מה קרה, כלומר, אומרת לו כזה מה קרה, נעלבת, נפגעת, אמרתי משהו לא בסדר, והוא disengaging.
בדיוק.
ואז אני, כלומר, הוא מתנתק ואומר, כאילו, מכחיש את זה שקרה משהו, אבל קרה משהו.
נייס.
ואז אני נכנסת למוד של כזה.
חליבה, מה קרה?
למוד של, חייבים לדבר על זה.
בדיוק.
כי זה המרחב שבו אנחנו גדלים, ואם פגעתי בך, אני רוצה לדעת, אם עשיתי משהו לבשר, אני רוצה לדעת, ואם אתה מרגיש משהו, אני רוצה שנהיה במצב שאנחנו מסוגלים לדבר על זה, כי אנחנו האנשים שהכי קרובים אחד לשני בעולם. והוא נכנס למוד של לא יודע, ואז אני נפגעת מזה שאנחנו לא מתחילים לדבר על משהו בזוגיות שלנו. וזה מרגיש נורא לבד, זה כאילו להיות במקום הזה של כזה, איפה אנחנו נדבר אם לא פה. זה נגיד סייקל שקורה אצלנו לא מעט.
אז אם אני...
זה נפוץ.
זה מאוד נפוץ. עכשיו אני גם מקצין את זה, כי תמיד בקליניקה, הרי רובנו כל הזמן עמומים. חלק מהתפקיד שלי זה לחסום לזוגות פתחי בריחה, ולעלות טמפרטורה.
פתחי בריחה זה כאילו לקחת את האייפון.
אני לא יודעת, לא, פתח בריחה בקליניקה, זה כל המשפטים האלה, אני לא יודעת, זה לא ברור, אני חושב על זה. כל הלעיתים הגדולים שאנחנו שולפים כדי לא להיכנס לתוך הכבשן.
זה תמיד ככה, זה אף פעם לא, זה כלום.
כן, אף פעם תמיד, אבל זה גם כאילו, אני לא יודעת. אני לא יודעת. בטח שאת יודעת. תפסיקי להתאמם. אני חושב שהרבה מאוד זוגות, חוץ מהפתחי בריחה, חוץ מזה שזה אייפון, פורנו, עבודה, כסף וכולי, חוגים, תחביבים, אבל יש גם את הפתחי בריחה שאני שולחת למקום מוכר, אני הקורבן, אני I shut down, כן, אני לא מדבר. כי מה שגם תיארת, אם אני אחבר את זה לדפוס שאני רואה הרבה בקליניקה, זה האמא ילד. אמא ביקורתית וילד נעלה ויש לי כזה. ואז הוא כאילו, הגבר יעניש את האישה בזה שהוא לא נלך. ואז מנסה לחלוב אותו, מה קרה, מה קרה, דה, 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 דה. אז זה למשל דינמיקה, זה ריקוד. עכשיו זה אכזרי, כי כאילו לא משנה מה תעשי בשלב הזה, זה לוז-לוז. נכון? עכשיו, מה שמעניין שאת גם ציינת פה, אני רק אגיד שכאילו המס שלך על זה שאת האמא ביקורתית בחלק הראשון, זה כשאת, כמו שאמרת, שלפעמים את באמת לא ביקורתית, רק שואלת. תספר לי על היום שלך, כאילו, וואי, מה עשית היום בסלון? כאילו, לא בקטע של מה עשית. כן. אבל זה, לזה קוראים פרשנות שלילית אוטומטית. כלומר, אחרי כמה שנים בריקוד הזה, את כבר מלוהקת, זה ליהוק, קוראים זה בטיפול זוגי, את כבר מלוהקת כי אמא ביקורתית. ואז מה שקורה, גם אם את אומרת, תעביר את המלח, הוא יכול לשמוע את זה, או, עוד פעם היא מבקרת אותי. לא הבאתי את המתה, את המלח. אז אני חושב שלהרבה זוגות, הם כבר ננעלים שם, ואז הם מתייאשים מזה, אבל אפשר לשנות את זה.
אז איך אני משנה את זה, אחרי שבאמת אני עוברת כבר תרגול של איזושהי פרשנות אוטומטית, ולכולנו יש כאלה, על עצמנו, על אחרים.
ברור. אז אני חושב שבטיפול מערכתי, הרי גם טיפול זוגי ומשפחתי, הוא היה מאוד מאוד סקסי בשנות ה-80, והיום הוא כבר ירד קרנו לצערי. אבל ההבדל בין טיפול דינמי קלאסי לבין טיפול מערכתי, שהחשיבה היא אחרת, אני לא רואה אותך כאינדיבידואל, אני רואה אותך כחלק ממערכת. כלומר, אי אפשר לשנות אותך בלי לשנות את המערכת שלך. אז אם אנחנו חוזרים לטיפול זוגי, אז יש לנו שני אופציות, יש לנו שינוי דרגה ראשונה, שזה שינוי התנהגותי. את תחמי יותר, הוא יחבק יותר, פעם בשבוע יהיה דייט נייט, אבל זה לאו דווקא ישנה את הדינמיקה של אם ילד. מבינה? זה יהיה אמא שיותר מחמיאה, אבל בתוך תוכה היא עדיין מפריע לה שהוא לא שם את המגבת חזרה עליו והפתיתי. הסוג השני זה שינוי דרגה שנייה, זה שינוי תפיסתי, שאחד מכם אומר, אני עמדן, הספיק לי להיות האמא של הבן זוג שלי, ואני מתפטרת מהתפקיד הזה. אממה, מה קשה פה? זה שהמערכת כבר באיזון. אם את תנסי להתפטר מהתפקיד שלך, המערכת בצורה לא מודעת, תנסה להחזיר אותך לליהוק הישן. ילדים, בן זוג, אחים, הורים, חברים. מה? מה קורה, יהודית? מה, השתגעת? די, נו. כל מיני, או פסיכוסומטי, או מחלות פתאום, או התגורים, או לגלוג, אפילו כעס, איך את מייזה לעשות את זה? כי אנשים לא אוהבים להשתנות. מערכות אוהבות להישאר מאוזנות. החדשות הטובות שאפשר לקפות שינוי לבן זוג שלי. איך? אני חייב לשנות את עצמי. ואני חושב שזה כל הרעיון. זאת חשיבה מערכתית, אבל העבודה היא אישית.
גם יש פה עניין ש... זה לא רק רע, אחרת זה לא היה נשאר, נכון? בדיוק. כלומר, יש משהו בריקוד הזה שיש לו הרבה צדדים חיובים, יש לו נכון. תוצאות טובות, שאחרת הרי זה לא היה בול. נשאר בחיים שלי.
ולזה קוראים רווחים משניים. כן. אז לכל ריקוד, לכל ליהוק שיש לך, אם אתה צודקת, אם את אימא של הבן זוג שלך, אם אתה שר החוץ, לא, יש לך גם רווחים וגם הפסדים. לא היית מפתחת את הריקוד הזה אם לא היה לך יותר, אם לא היה לך יותר רווחים מהפסדים. פשוט לא היית מייצרת את זה, כי אני תמיד אבחן אותך על פי הרגליים שלך, לא על פי הפה שלך. כי פה את יכולה להגיד לי מה שאת רוצה, רגליים, מה את עושה בשטח, מה את עושה יום-יום, שבוע-שבוע, חודש-חודש. ולהרבה מאוד זוגות, השלב הראשון, באמת יהיה קודם כל לעזור להם לראות מה אתם מרוויחים מזה. למה את אימא של הבן זוג שלך כל כך הרבה שנים? איך זה משרת אותך? ותמיד אני אבחר את הפרשנות שתיתן לך הכי הרבה כוח, ו-agency, מסוגלות, אבל מה שתצטרכי לשלם את זה, שתמיד תהיה הפרשנות שנותן לך הכי הרבה צל. כלומר, הכי הרבה, את לא רק תמימה, את לא רק כלואה, יש לך תמיד כוח. אבל זה אומר שאנחנו נצטרך גם להסתכל על הצל שלה. על כל החלקים.
כלומר, להסתכל על הצל שלי, על החלקים הפחות יפים שלי, טובים שלי.
אז צל זה מושג של קארל יונג, שהוא היה פסיכואנטיקאי, ככה מהחברה של פרויד, אז הוא שבר. הוא בעצם אמר, צל זה כל החלקים שאני מכחיש, מטטם מתחת לשטיח, משליך על אחרים. אבל הצל שלעצמו הוא לא רע. אין צל שהוא רע. החרמנות שלי, התוקפנות שלי, הקנאה שלי, הפגיעות שלי. כן? כל הדברים האלה הם לא רעים, אבל בצל שלי יש את כוח העל שלי. והחלק מאוד בסיסי מהגישה שלנו במרחב הפוטנציאלי is to own your shit, לקחת בעלות על הצל. להסתכל אחורה, להסתכל על הצל שלי, קנאה, אוקיי? ולראות מה יש פה ולחבק אותו ולהודות קודם כל בפני עצמי שיש לי את זה, ואז בפני בנת הזוג שלי. להתחיל להשתמש בזה, כי בתוך הצל יש את הסופר פאורס, לדוגמה, תוקפנות, הרבה מאוד נשים קשה להם תוקפנות. אבל בתוך תוקפנות יש את האוצר של אסרטיביות. אז אם את אומרת, אני לא תוקפנית, אני, מה פתאום? אז את נשארת קדושה מעונה או קורבן. אבל אם תחבקי את התוקפנות ותעבדי עם זה קצת, את תגלי שם את האסרטיביות ואת הקול שלך. לדוגמה, אז הרבה מאוד עבודה עם זוגות, אז first of all, קחו בעלות על הצל שלכם.
איך אנחנו עושים את זה? כי הרי צל זה משהו שאני או מתביישת בו, נכון? או שאני מנסה להסתיר אותו גם בעיני אחרים, אבל גם מעצמי, נכון? אני נכון. גם אני לא רוצה לפגוש את החלק הזה שבי ואומרת, זה לא באמת שם, אני לא באמת כזאת, אני זורקת את זה על אחרים.
בדיוק.
אז איפה מגיע המקום שבו אני לוקחת משקפיים ורואה בצלילות את מהו הצל שלי, ולא הוא עשה לי, זה בגללו, זה הוא התחיל.
בדיוק. אז בגדול, המודל שלנו שבו אנחנו עוזרים לזוגות להתחתן מחדש, מורכב מארבעה חלקים, ארבעה מימדים.
ארבעה חלקים, נאמבר וואן.
נאמבר וואן, משחקיות. משחקיות זה חומר הסיכה של החיים, חומר הסיכה של זוגיות. שתיים, קחת בעלות על הצל, או באנגלית to own your shit. שלוש, תנו לזה לנחות. או באנגלית let it land.
Let it land, let it land, סליחה. חזק
מומנת. והרביעי זה לדבר ישירות.
לדבר ישירות.
אז עכשיו אם ניכנס לכל אחד, אנחנו נראה איך באמת איך הדבר הזה גם עוזר לכם לקחת בעלות על הצל, ואיך זה עוזר לכם בעצם להתחתן מחדש.
יאללה, אני מוכנה to dive in. אז הדבר הראשון, משחקיות.
משחקיות, משחקיות בניגוד למשחק. משחק זה שח, דמקה, משקנתה זה משחק. משחק יש הפסדים ומנצחים, יש מטרה. אתה לא רוצה לטעות, אסור לטעות. משחקיות זה תפיסה רכה של המציאות. אני לוקח את עצמי ברצוי בידי, אני לוקח אותך, את החיים, את העבודה, רך, רך. זה פריבילגיה של החיים. כשאתה בסורווייבל, כשאתה בהישרדות, אתה לא משחקי. יש אפס מקום לטעויות, אוקיי? אנחנו רוצים לעבור לשרוד את החיים, ללחיות את החיים, ובשביל זה אני צריך לתרגל את השריר. משחקיות זה, זה שריר. אני לא גדלתי בבית משחקי, אני גדלתי בבית עם המון דיכאון, בית לא משחקי, ובעצם לימדתי את עצמי דרך דם יזה ואדמות, והרבה מאוד דרך 20 שנה של אימפרוביזציה, של תיאטרון, איך לשחק. ובעצם מאז יצא לי, ואני וגלית ביחד, מלמדים זוגות, גם מטפלים, כאילו, כולנו צריכים ללמוד את השריר הזה.
כלומר, משחקיות זה לאו דווקא לשחק משחקים, אלא זה מין גישה של כזה, אני מוכנה לפגוש את החיים, יש כלילות.
זה, כן, זה לקחת
לא
עצמי.
לא כל דבר הוא כזה
בדיוק.
חשוב.
בדיוק. זה דברים יכולים להיות לי חשובים, אבל אני במנטליות רכה, כלומר, אין טעויות, יש רק למידה. והרעיון הוא שאני הולכת בחיים, אני מנסה להיות רכה וגמישה.
אני גם חושבת שיש מרחבים ש... כלומר, יכול להיות שבמקום שבו אני תופסת את עצמי מאוד ברצינות, וזה מרגיש לי משקולת מאוד גדולה בחיים שלי, יהיה לי יותר קשה לתרגל את המשחקיות, אבל במרחב שהוא בתור התחלה לא מגדיר את כל זהותי, יהיה לי יותר קל לעשות את זה. ואני יכולה לשתף שאני לאחרונה התחלתי לרקוד היפ-הופ. עכשיו, זה משהו שהרבה זמן רציתי לעשות. אני לא מוכשרת מדי בתחום. כלומר, זה כזה היפ-הופ לעם. לא איזה קבוצה מובחרת. כל חודש לומדים ריקוד, וכל שבוע ממשיכים אותו עוד קצת, ככה שאם אתה מפסיד חלק מהשיעורים, אז אתה בבעיה אחרי זה בשיעור הבא. ואני לפעמים מפסידה חלק מהשיעורים. והרגשתי שאני ממש בצומת כזאת, בין להגיד, לא הייתי בשיעור הקודם, ועכשיו אני כאילו יהיה עוד יותר גרועה ממה שאני גם ככה, לא משהו בסיפור הזה, ואתה יודע, כל השיעור אתה רק מנסה כזה להשלים ולהבין מה פספסת וללמוד את הדבר החדש, שזה מאתגר.
פה את בגיים, את משחק, לא במשחקים.
ואז אמרתי, יאללה, את באה לרקוד, אז כאילו חצי מהריקוד פשוט כזה תאלתרי ותעשי את מה שנראה לך, ופשוט כזה תבואי במוד של בת להנות, וזה לא משנה איך זה יוצא, את לא מודדת את עצמך על האזור הזה בחיים שלך, את לא נותנת לעצמך ציונים, את רק באה לרקוד יפה, מכוער, מצחיק, פשוט כזה זה הפך להיות הדגש שלי. ומאז קצת פחות אכפת לי אם אני מפסידה שיעור, נגיד אתמול הייתי בשיעור שכזה, לא הייתי בחצי מה... שיעורים, אז זה כבר היה הסוף, ולא ידעתי כמעט כלום. שתהייתי כזה, יאללה, צחוקים, והיה לי כיף.
בדיוק.
אבל אתה יודע, לעשות את זה במרחב כמו היפ-הופ, שהוא באמת לא מגדיר את החיים שלי, זה יותר קל מאשר לקחת את זה למקום כמו הזוגיות שלי, העבודה שלי.
נכון.
והשאלה היא איך אני מכניסה למרחב שהוא כבר כל כך טעון, עם הרבה שנים, עם הרבה ניסיון, שהוא כל כך חשוב לי, את הגישה הזאת.
אז משהו שאנחנו מלמדים בזוגות זה כמו זה take two. take two, כמו בסרטים שיש take one, action. take two, נגיד פיקששנו, פיקששנו, take two. אז למשל משחקיות זה, נגיד התחלנו משהו ונכנס לאיזשהו loop ride max, ואז אחד מכם, אתה יודעת מה? take two. אני יוצאת החוצה עוד פעם מהבית, נכנסת חזרה הביתה שוב. אוקיי? זה הדרך שלי להגיד, תקשיבי, תקשיב מקס, אני לא רוצה עוד פעם כדור שלג, לא בא לי עוד פעם, אני כל זה קאקי פיפי, לא בא לי קאקי פיפי ערב. אני יוצא שני החוצה, בוא נעשה את זה מחדש. עכשיו זה דורש משחקיות, נכון? זה דורש כאילו בוא נשחק, כאילו אנחנו עושים rewind. בדיוק. אז עכשיו, גם אם אנחנו לא עושים את הצלילים, זה כאילו, אני בעצם בא ואומרת לך, בוא נרקח, אנחנו, זה מתחבר למושג של המרחב הפוטנציאלי, שזה השם של המכון שלו. מה זה מרחב הפוטנציאלי? זה המרחב במציאות לדמיון. אז הבן או הבת שלך, שהם כאילו בגילאים כאלה, כשמשחק עם החבר הדמיוני, או מדברת עם הדובי, היא יודעת שזה דובי, אבל היא גם יכולה להחזיק שהוא גם, גם מדמיינת. יש לה רגל אחד במציאות ורגל אחד בדמיון. זה המרחב שבו כשאנחנו גדלים, שאנחנו חווים אמונה, יצירה, אהבה, מעוף, חזון. ולהרבה מאיתנו אנחנו מאבדים קשר עם המרחב הפוטנציאלי, כי המציאות, כי צחקו עלינו, כי לא יודע, היו אלימים כלפינו, לא משנה מה. אז אנחנו עוזרים לזוגות, אז ברגע שאני אומר לך take two, אני בעצם מזמין אותך, בואי למרחב פוטנציאלי, בוא נשאר קצת את הריב שהתחלנו, ובוא נשתמש באונה הפרונטלית שלנו להביא משהו אחר. עכשיו שימי לזה, דורש שניים לשחק, נכון? כי אני אומר לך, בוא נעשה take two. את יכולה להגיד, לסתום את הפה, עוד פעם אתה בורח מהאחריות, כן? אבל אם את הולכת לקראת מה שאני אומר, אז הנה, הצלחנו לייצר פה משהו חדש. זה משחקיות. שימו לב, לא עשינו פה אימפרוב, ולא עשינו גוגוגגה, פשוט היינו רכים עם עצמנו.
אני חושבת שזה דורש המון פרספקטיבה. זה דורש כן. ממני תוך כדי שאני עכשיו בתוך זה שלחצו לי על הטריגר, נכון? לחצו כן. לי על הכפתור שמוציא לגמרי. אצלי את ה... להיות מסוגלת לראות את זה, שאני בתוך סייקל, שזה כבר קרה פעם, שאני כבר רואה את התוצאה הידועה מראש, שיש אפשרות אחרת. כלומר, זה ממש להיות גם בפנים וגם בחוץ כן. בו זמנית.
יש אפשרות. זה גם. זה מאו-או לגם. תמיד יש עוד גוונים. מה עוד? מה עוד? ואני חושב שהמשפט, המילה שאני הכי הרבה אומר, גם כמורה לאימפרוביזציה, זה עוד. תנו לי עוד. מה עוד יש לך? לא במובן של עוד את לא מספיק טובה, אלא מה, איזה עוד גוונים יש לך, יהודית? מה עוד לא ראינו? איזה גוון את לא מביאה עדיין?
תאהבתי את הטייק טו, מה עוד?
אז עוד לדוגמה, זה, אנחנו קוראים לזה סוכן חשאי. סוכן חשאי, אז בעצם מה שזה עושה, כשאני נגיד לדבר איתך, ועולים לי כל מיני מחשבות, אני כאילו, גלית אומרת, קוראת זה להסיט את הווילון. אני כאילו מראה לך מה קורה לי מאחורי הקלעים, אז אני כאילו מדבר, תמיינו שיש לי כאילו מיקרופון סודי, ככה ב... באזור היד שלי, ואני כאילו מדבר לעצמי, אוף, יודעת, ממש מעצבנת אותי עכשיו, ולא יודע אפילו מה להגיד לה. זה בסדר גמור. אז אני כאילו מדבר לעצמי מה שעובר לי בראש, אבל אני לא אומר את זה לך, אני כאילו אומר את זה לעצמי בכל רם, ונותן לך לראות מאחורה. אוקיי? וברגע שאני אורא לך את הבחורי הקלעים, את כאילו, גם בגלל שכאילו דיברתי לסוכן חשאי ולא אל יהודית, אז כאילו נוצר פה מרחב קצת, מרחב פוטנציאלי. אז הדרך שלך להגיד, תקשיב, אני קצת נוזל, אני לא יודע בדיוק איך להגיב, בא לי להלב, ואני יודע שהיא בעצם לא אמרה לי משהו דבר כדי לתקוע לי. אז אני כאילו, אני גם מדבר את עצמי, שומע מה עובר לי בראש, וגם אני נותן לך לראות לתוכי. כי אם משחק עם המילה אינטימיות, אינטימסי, זה into me see, כן? לתת למישהו לראות לתוכי. אז המשחקיות הזאת היא עוזרת לי להראות לך מה קורה לי קצת מאחורי הקלעים, שאולי קצת נזלתי, אולי קצת נעלבתי.
זה בעצם, אתה מדבר על פגיעות, נכון? אתה מדבר על להראות את החלקים היותר קשים, מביכים, דיברנו על זה הרבה בפודקאסט, אבל אני חושבת שהזווית שאתה מביא פה, זה שאתה אומר, אני מביא את הפגיעות, אבל אני עוטף אותה עם קצת הומור.
אני משמן אותה, משמן אותה.
כי יש פגיעות, אבל פגיעות יכול להיות גם קצת כבד, נכון להיות כזה, וואי, תקשיב, עכשיו כשאמרת לי את הדבר הזה, הרגשתי נורא נורא לבד, ואני נעלבתי, אני מרגישה חסרת אונים, ואז זה מין, זה איזושהי משקולת שחשוב לשים אותה, אבל היא משקולת. ואתה אומר, אני קצת שם לך על זה ספרינקלס, כאילו אני קצת שם על זה, איך אתה מדביק אותי מהאנגלית, אז זה מספיק.
רואה, הנה, כי גם האנגלית זה סוג של מחר פוטנציאלי.
כן, סוג של משחקיות בעצם. בוא נעטוף את זה במשחקיות.
זה ה-spoonful of sugar, זה הסוכר שאת שם לתוך התרופה, כדי שתרד יותר בקלות.
כן.
זה חומר הסיכה, ובכוונה דימוי פה קצת מיני ופלרטטני, כי בלי חומר סיכה, זה לא נעים. זה קשה, זה כואב, זה... ואני חושב שבמיוחד בטיפול, הרי בטיפול, כשאתה חושבת את הטיפול, את לא חושבת על צחוקים. נכון? זה כבד. ואני אומר לעצמי, לא, כאילו, אם את לא צוחקת בטיפול הזוגי שלך, אם אין משחקיות, שם יהיה לך קשה מאוד לזוז, כי הכל נהיה כבד, הכל נהיה תו וידועים כזה. כאילו, תרים ידיים, תודה. וכאילו, למה שאני יודע? אז אני חייב לצאת ממצב הישרדות. מצב הישרדות זה מצב שאין לי עונה פרונטלית. אני אדרנלין, אני מרגיש שאני לבד בעולם, אני צריך להתגונן, את האויב שלי. אני רוצה להיכנס, להפעיל את המערכת הסימפתטית. להתחבר לעונה הפרונטלית, ואיך אני עושה את זה? כי משחקיות מסמן שאני לא בא נגדך. כשחיות משחקיות, הן מסמנות שאני לא בא לתקוף. כשאני משחקי איתך, אני מפחית את הסיכוי שהייתי מוצפת ובהתגוננות. כל זה מצב טראומה, שכאילו אני מוצפות וכאילו אצילו. אני רק רוצה fight or flight, כן. לריב או לברוח.
כן, אנחנו גם יודעים שיש משחק כזה מבחינה נוירולוגית במוח שלנו, בין האמיגדלה לקורטקס הפרפרונטלי, שזה בדיוק. כאילו יש שני שחקנים שיכולים להיות על הבמה, יש את האמיגדלה שהיא מייצגת את הפחד, fight or flight, להתגונן, כן. עכשיו מהר, הישרדות, ויש את הקורטקס הפרפרונטלי, שזה תכנון, מחשבה קדימה, הפרספקטיבה, מה עוד יכול להיות, היגיון, והם לא מצליחים להתקיים טוב ביחד. האמיגדלה עושה shut down לקורטקס הפרפרונטלי, אבל גם הקורטקס הפרפרונטלי, שזה החלק היפה והפרק, יכול גם לדחוק את האמיגדלה הצידה, וכשאני מפעילה פרספקטיבה, אז אני מרגישה פחות פחד. וכשאני מפעילה את האפשרות לחשוב על זה שהי, אנחנו שנינו רגע בתוך הדבר הזה, שנינו בעצם רוצים שיהיה לנו טוב, נכון? שנינו רוצים לגדול מתוך זה. קצת קשה לנו, אנחנו קצת לא מוצאים את הדרך כרגע, אנחנו בהתנגשות, אבל אנחנו יודעים שאנחנו בעד אחד השני, וזה מוריד את עוצמת הסטרס.
כן.
זה מרגיש לי שצריך ממש שניים לטנגו. כלומר, אני יכולה לבוא לבן הזוג שלי, ולנסות את מה שאתה אומר.
נכון.
והוא יכול להיות כזה...
מה זה?
כאילו, או לשפוט אותי על זה, כי הוא עכשיו בסטרס שלו.
ברור.
וזו תגובת ההתגוננות שלו.
ברור.
והוא מרגיש עכשיו עוד יותר פגיע, שאני עכשיו פתאום מדברת לתוך היד שלי, כמו איזה, כאילו
משוגעת,
אני... הפנטר ורוד. ואז הוא תוקף אותי על זה. ואז נכון. אני כבר עשיתי... אני כל כך התאמצתי, אתה יודע, להיות בפגיעות, ולהביא משהו שקשה להביא אותו לתוך מרחב, כזה שהכי מתבקש להתגונן ולהדוף, וכזה לסגור אחד את הדלת בפרצוף, ואז אני מקבלת על זה עוד ביקורת, וזה נורא קשה. איך, מה?
אז קודם כל, בניגוד לילדים, קודם כל את יכולה להשמיע לא עולה את הפודקאסט הזה, כי חלק מזה זה להבין את זה.
סליחה רגע, אנחנו באמצע ריב, אני צריכה לפתוח פודקאסטים, מסאל רומנלי.
אני חושב שזה באמת הנקודה, כי אני אגיד שני תשובות. אחד, זה באמת חלק מזה, זה לתקשר, זה אולי לא בריב, אבל אחר כך, רגע, תקשיבו, אני חושב, אני רוצה להכניס יותר משחקיות לזוגיות שלנו. כי עוד פעם, רוב האנשים לא יודעים איזה משחקיות. ושתיים, וזה מתחבר לשינוי דרגה השנייה, כאילו, אם את רצינית ואת רוצה באמת להכניס משחקיות לחיים שלך, אל תצפי לכפיים בטווח הקצר, בפעם הראשונה והשלישית והמאה, מישהו יכעס ויתנגד. אבל אם לאורך זמן את בוחרת את העמדה הזאת, ואת שוב ושוב מיועדת עצמך שמה, אז אחד משני דברים יקרו. או שהקשר לאט לאט ייגמר, או שאת תקפיא לבן זוג שלך לעלות כיתה, ואז הוא יגיד, וואלה, אני רואה שהיא עושה טייק טו, ואני כל פעם חוסם לה את זה, וואלה, בוא נעשה את זה פעם אחת. אז זה בעצם הרבה מאוד זה עבודה, כמה אני מוכנה ללכת על זה, קוראים לזה high risk, high gain, כאילו סיכון גבוה, אבל גם סיכוי גבוה. אם את באמת רצינית להתחתן מחדש עם הבן או בת זוג שלך, אל תצפי לכפיים.
אבל אני נורא מצפה לכפיים. כלומר, מי לא מצפה לכפיים? עשיתי משהו שהוא כל כך קשה לי לעשות אותו. באמת קשה.
נכון.
אני רוצה כפיים.
נכון. אך כרגע, בגלל שאת מערערת על החוזה ההיסטורי שלך עם הבן זוג שלך, בהתחלה כן. זה מאיים עליו. וקל וחומר לילדים, כאילו, אנשים חושבים שרק הבן זוג, לא, גם הילדים. אם את, אם אם חד הורית נשואה, ואת בכלל יותר לצאת החוצה, ואבא יותר אחרי, אל תציפי שהילדים יהיו בסבבה עם זה, הם יקשו עלייך. הם יפתחו חום, הבן זוג שלך יתקשר אליך, איפה המוצץ, איפה הזה, למה? כי המערכת בצורה לא מודעת, רוצה להחזיר אותך למקום מוכר. למה? כי אנחנו חיות של רגל. זה מסע הגיבור או מסע הגיבורה שלך לעבר גיגול הבא שלך, לעבר האבולוציה הבאה שלך. והמוטיבציה תמיד צריכה להיות, אני גם אומר את זה לזוגות, המוטיבציה צריכה להיות אגואיסטית, כי את רוצה לגדול, את לא עושה את זה בשביל הילדים שלך, את לא עושה את זה בשביל הבן זוג שלך, את עושה את זה בשבילך, כי את רוצה לחיות, כי את רוצה להביא עוד חלקים שלך. כי מטרת חיינו להיות עוד יותר ויותר אנחנו, ויותר ויותר באינטימיות. גם להיות גדולה וגם להיות ביחד.
אז דיברנו על משחקיות, ואנחנו מובלים ישר מכאן אל החלק של to own your shit.
אוקיי, לקחת בעלות על הצל. אז דיברנו קצת על צל.
או על השיט שלך.
על השיט. אני קורא לזה שיט כי אני שם לב שכאילו צל זה, own your shit, קח בעלות על השיט שלך. מה זה בעצם אומר? זה אומר כל החלקים שאת בדרך כלל מכחישה. אז בדרך כלל מה שנראה שאצל נשים, אני מכליל להכללה גסה, זה בדרך כלל יהיה התוקפנות שלהם. כאילו איפה את עוינת ומקטינה ומסרסת בן זוג שלך. אז קודם כל אני חייב להשפריץ המון משחקיות, אני צריך לנרמל את זה, אני צריך להגיד להם גם כמה אני מקטין את גלית וכמה גלית מקטינה אותי. וכשאנחנו עובדים ביחד בקליניקה, אז הם גם רואים את זה בשידור חי, כי כולנו עושים את זה. אוקיי? ואז אני בעצם, דרך משחקיות, אני אומר, הכל בסדר. יש לך תוקפנות, הכל בסדר, מכיר את זה, גם לי יש את זה, בואי תביא את זה, הכל בסדר. בואי תתחברי לזה. והדוגמה שאני תמיד נותן, אני זוכר לפני המון המון שנים, מישהי אמרה, אני אף פעם לא מחייבה לבן זוג שלי, אני רק רוצה שיהיה טוב, הוא שוב ושוב פוגע בי. אמרתי, נו, בכל זאת, מה? יש מושג שנקרא סדיזם טבעי של נישואים. שכולנו תוקעים לבן זוג, אין מה לעשות, כי ההפך מהאהבה זה?
שנאה?
לא, זה אדישות. אהבה ושנאה הם קשורים. אני אוהב אותך, אז לפעמים את מטריפה אותי, לפעמים בא לי להציק לך, למשוך כמו קוקיות, לתקוע לך, להביך אותך, כי פגעת בי, כי את כל כך חשובה לי, ואת כל כך יודעת איך ללחוץ על כל הכפתורים, אז אני לא יכול שלא. כן? אהבה ושנאה הם שני צדים של אותו מטבע. אז היא אמרה כלום, כלום, כלום. אחר כך היא אמרה, אתה יודע, לפעמים כשאני מסיימת לנהוג באוטו, אני לא מזיזה את הכיסא אחורה. ואז אני יודע שכשהמת זוג שלי נכנס לאוטו, הוא ידפוק את הראש בשמשה הקדמית. בום. צללון. קצת. ואז היא צחקה, היא מאוד נבוכה, נבוכה, ושלושתנו כמובן צחקנו. כי בעצם יצרנו תרבות שתני לי עוד, שהצללים, אם את אי פעם רוצה להרגיש נהבת, באמת, את חייבת להראות את הצל שלך. למה? כי אם אני רק מראה לך את הסלע האסוף והיפה והחמוד, ואת אומרת לי, אני אוהבת אותך, אני אגיד לך, אבל את לא מכירה אותי בכלל, אני רק יודעת כמה אני סוטה, חרמן, דפוק, אלים, משוגע, אז גם שום דבר לא ייגע בי. אם את באמת רוצה להרגיש נאהבת בזוגיות שלך, you have to show your shit, את חייבת לראות את הצדדים שלך, כי אז, אם הראיתי לך שאני פגיע וכיניתי, ואתמול קצת דיווחת אותך ליד ההורים שלך, כי קצת הנשת אותך על זה ששלשון צחק לי על הכרס, ואז את אומרת לי, אני אוהבת אותך, אז אני אגיד, וואי, באמת אוהבת אותי, ואז אני ארגיש תחושה של חופש, ואז אני ארגיש שאני יכול להביא את כל החלקים שלי פה.
ומה השיט שלך?
וואו. איפה להתחיל? יש לי מלא שיט.
בשיט המרכזי.
השיט המרכזי שאני עכשיו עושה איתו, זה באמת מה שקשור באמת להורות. כי אני מרגיש שבאמת בשבילי העבודה היא לרקח איזושהי תפיסה שהורות, שילדים, הורות זה כאילו נטל, זה עבודה. באמת לנסות לרקח את זה, כי אני באמת גדלתי באמת, כאילו גם סבא שלי וגם ההורים שלי, כאילו היה להם קשה להיות איתנו נוכחים ולשחק איתנו וליהנות מאיתנו. ואני חושב שזה אחד מהצללים שאני הכי הרבה מתעסק איתו עכשיו. באמת בהורות שלי, ואיך להביא, איך להיות נוכח, ואיך להיות משחקים עם הילדים שלי. כי קל להיות יותר משחקים עם אשתי מאשר עם הילדים שלי. כי אני נבק בכל מיני אמונות יסוד, כל מיני משקפיים שירשתי על הורות,
שמה, על ילדים. שמה, שילדים זה משעמם, או שזה
בזבוז זמן? שזה קשה, שזה עבודה, שזה סיזיפי. אני חושב שזה חלק מהעבודה שלי, של הגדילה שלי. כאשר כל הזמן יש עוד צללים, ואז הרעיון להפוך את השיט לדשן. כי ברגע שאני לוקח את השיט ומשחק איתו קצת, הוא הופך את דשן, כי שם אני יכול לגדול. שם יש לי עוד אבולוציה, אני עכשיו אפתח את הפנדורה הזה של הורות זה עבודה, כן? ואז אני, יש פה עוד גוונים ועוד גוונים, וואי, ואני יכול לחוות עוד סוגי רגעים עם הילדים שלי. ואז אני גדל.
אני מרגישה שאתה ממש מתאר בריאות נפשית. כלומר, יש משהו בגישה שאתה מביא, שהוא מאוד מאוד גמיש, שהוא מאוד פתוח, שהוא מאוד סקרן, שהוא מאוד משתנה. כלומר, אנחנו רואים את הקשר הזה בין נוקשות לחוסר בריאות, נכון? כשיש רק דרך אחת, כשיש רק אופן אחד, כשהזהות שלי יושבת על תכונה אחת או על רעיון אחד. ואני תוהה, מגיע אליך בן אדם, והרבה פעמים אנשים שרוצים טיפול זוגי, יש להם בעיה, יש להם קושי, וחלק מזה נובע מהנוקשות שכל אחד מביא. כלומר, אני באה עם הנוקשות, ואז אני צריכה בשביל ליישם את מה שאתה אומר, לא להיות נוקשה. ואני תוהה, מה אני מנסה להגיד? אני מנסה להגיד שאני חושבת שיש אנשים מסוימים והם רבים, שעבורם הגישה הזאת היא נשמעת טוב, אבל היא מרגישה מאוד רחוקה בכלל מהאפשרות הפנימית שיש לי. אוקיי, מהטווח של ההגה שלי.
נכון.
ואז איך אני מצליחה להיות בכלל במקום שבו אתה מציע לי להיות, שעל הנייר אני מבינה שהוא מדהים. אבל בפרקטיקה, כל הערך שלי עכשיו נשבר, כשאני אמרתי משהו שמעיד שאני לא טובה, ואתה ביקרת אותי על זה.
כן.
אין לי את האופציה הזאת בכלל.
אז התשובה היא, זה מסע הגיבור.
אתה שמח מהשאלה שלי?
זה שאלה שלי כל הזמן פוגש, נכון. זה מסע הגיבור, מסע הגיבורה. כאילו, אם את רוצה לצאת לדרך ולחיות, ולצאת מהישרדות, כי כשאת אומרת, יש אמת אחת וזה, זה גיים, זה הישרדות. זה משחק, זה לא משחקיות. ברגע שאת אומרת, זה לא יכול להיות אחרת, אז אין פה גמישות. הדרך למשחקיות מתחילה עם סקרנות. קודם כל, להפוך סימן קריאה לסימן שאלה. כן? קצת לפתוח את הנקודה לשלוש נקודות, ואז להשפריט שם המון המון משחקיות, אבל בשביל זה באמת צריך מישהו מבחוץ. זה לא חייב, אגב, מטפל. זה יכול להיות חברה, מנטור, בן משפחה, אבל כי מישהו שלא מאוים ממך, ומישהו שלא לוקח אותך ברצינות מדי. יש לי אלפי דוגמאות שדבר, לכן אני על ההתחלה, נגיד, פעם אחת הייתי בן זוג, והוא קודם פחד מאשתו, ואמרתי, למה אתה כל כך מפחד? אחרי שהיא תרוג את עצמה? ואז הוא אמר, כן. הסתובבתי אליה, ואמרתי, אם אני, את בסכנת אובדנות? היא אמרת לי, כן. אז אמרתי, תקשיב, אני לא יכול לעבוד איתך, אז, כי אם אני מנסה להיות משחקי איתך, מילה לא במקום, ואת מתאבדת, אז יהיה לי קשה מאוד לאתגר אותך. אמרתי, זה באהבה, לא בקטע מהי, משחקי. אז היא נעלבה, ואמרה, זה לא משנה, והם עזבו. ואחרי 3 חודשים חזרו, והיא אמרה, עכשיו אני מוכנה לעבוד. כלומר, עכשיו שהיא מוכנה שהכרטיס ביקור שלה, היי, אני אובדנית, נקרא אותו, ונביא עוד דברים. כי כשהכרטיס ביקור שלך, אני רגישה, אני נשברת, אני מתרסקת, אז אף אחד לא ישחק איתך, אף אחד לא יאתגר אותך. כולם יגידו, אוקיי, אז אף אחד לא מאתגר אותך, ואז את בודדה בפסגה. ואז רובנו לא בכושר, לא מאתגרים אותנו. באנגלית, זה מילה גסה, אולי תרצי. We're not being mind-fucked. זיוני שכל בעברית, זה נשמע משהו רע, אבל הרבה מאיתנו, אין לנו התעלסות מנטלית. לא מאתגרים אותי, לא מרחיבים לי, לא מעיפים אותי, לא אומרים, וואו, וואו. אין לנו את זה, וזה מה שאנחנו רוצים. ואם אתם עובדים נכון, בניסויים הבאים שלכם, הבן זוג שלכם, יכול לזהן לכם את השכל בצורה טובה, יכול להפרות אתכם. להפך, יש לי גם תיאוריה כזאת, וככל שאנחנו מזדקנים, אז הסקס הפיזי ידעך עם הדעיכה של הגוף שלנו, אבל הסקס המנטלי, הפסיכולוגי, הנפשי, מדהים. מדהים. אבל בשביל זה אני צריך להיות מספיק לרצות להיכנס לתוך כבשן, ולהגיד לך, וואי, יש לך עוד קטע מסריח, שפתאום עליתי עליו יודית. שמת לב שיש לך, כשאת עושה את זה, את עושה את זה, אם תוכלי להגיד, וואו, במקום להעלה וגיד, וואו, תודה. אם יכולים לייצר אווירה שהפגמים שלך רצויים כאן, וכל מה שאני מראה לי עוד שיט שלי, נגיד, וואו, תודה. נגיד גלית, כל הזמן שקפת לי את המקומות שנגיד שאני לא נוכח, שאני בורח מלהיות נוכח עם הילדים. כאילו, צריכים קצת לריב, אני הולך לשלוף כלים. אומר לי, חזרה, אתה בורח.
אני חושבת שזה גם משחרר הרבה מהמתח, כי בעצם מדברים על משהו, והוא הופך להיות פחות ממשהו כשמדברים עליו.
בדיוק, הרי ככל שנדבר על הצל הוא פחות מאיים, אבל בשביל זה אני צריך שיהיה פה משחק משחקיות ותרבות, שכשאני מתוודא, את נותנת לי שקה ואומרת תודה. אני אתן דוגמה, הרבה מאוד שנים ציירתי את גלית בתור הכועסת בבית, כאילו, כי אני צו, אני לא צועק, וגלית, היא קוראים לזה סופת רעמים, מאוד חיה. וכאילו הייתי, וואו, אל תצעקי, אל תצעקי, וגלית, שנים אתה אומרת לי, תקשיב, אתה כאילו הופך אותי לכעסנית, אני פשוט עם תשוקה, אני חיה. בניגוד לדיכאון שאתה מכיר. ורק לפני שנתיים, היינו בכפר סבא, עברנו מירושלים, ואז ארוחת צהריים, והיא עשתה משהו, ואז אמרתי, כאילו עוד פעם ליאקתי אותה, ואז אמרתי, סטופ, ילדים, ליאקתי עכשיו את אמא ככועסת, תלך על זה בעלות. וגלית, תקלה אליי, שחקה, נקשה לתן לי שיקה. זה לקח לנו 11 שנה הרגע הזה. כלומר, יצא... כאילו, כי מה היא אמרה לי? תודה שאתה מאשרר את זה. זה לא היה, אני בשור, או להניש אותי, או אהה. איזה יופי. ברגע שיצאתי מהארון עם הדבר הזה, אז משתחרר עוד מלא אנרגיה. ואז אפשר לרכך את זה. כי כל עוד שהיא הכועסת, אז זה אומר שאני האנמי. כלומר, אני משלם מס על הליהוק הזה.
אבל מה אם אתה באמת אנמי?
אני באמת מאמין. אני אנמי, חלק מהסיבות שאני אנמי, כי אני גדלתי בבית עם דיכאון, וכי הנטייה שלי זה קהות חושים. הדיכאון הגברי הסמוי של הרבה מהגברים יש לנו, זה קהות חושים. אנחנו 4-6, אנחנו למלמים. אז אני יודע, לא סתם מקורקע לי להרגיש על היד, כי אני יודע שחיות זה להרגיש. רגשות זה מה שהופך אותנו, מבדיל בינינו לבין השולחן פה. אז אני באמת רוצה לחיות זה להרגיש את הכל, גם את השיט וגם את הטוב.
אבל איפה עובר הגבול בין, אני עוזרת לך, או מנסה לעזור לך to own your shit, בזה שאני אומרת לך, הנה, תראה, כאן היית אנמי או פסיבי או נכון. לא משנה, לבין זה שאת אומר שאני מלהקת אותך. אני לא, אולי אני לא מלהקת אותך, אולי אני רואה באופן בהיר משהו שבו אתה פוגע בעצמך, פוגע בזוגיות, פוגע במשפחה, ואני משקפת לך את זה.
אז זה מתחבר, אז בוא נכניס את זה למושג השלישי, שזה אוקיי. לתת לדברים לנחות. הגוף יותר חכם מהראש, הגוף תמיד בהווה. יש גישה שלמה שנקראת התמקדות, שמאמינה שנכנסים לגוף, והגוף יכול לתת לנו תשובות לשאלות שהמוח לא יכול לדעת. בנקודה הזאת, היכולת שלי לתת למה שאת אומרת, להיכנס, לחדור אותי ולהיכנס לתוך הגוף שלי, דורש שני דברים. א', שאני אפטר את המוח שלי, הוא שומר הראש שלי. מה שאת אומרת לי, שהוא לא מתאים לך, שאני תופס את עצמי, בבית, לא נכנס, כמו באונצר במועדון. באונצר, איך אומרים זה בעברית? כאילו,
מה, שומר בכניסה?
כן, הוא השומר לכניסה לגוף שלך, למוח שלך ולנפש שלך. כאילו, אם אני אומר לך משהו שלא מתאים לך, שאת תופס את עצמך, וזה קוראים אגו דיסטוני, בפסיכו חרטה, אז את לא, את תגידי, הוא משליך עליי, עשה לא מכיר אותי, סתם זורק דברים. אם את יכולה לעבוד על השריר של לפטר את שומר הראש, לתת, אוקיי, בוא ניתן לזה להיכנס. הוא אמר כרגע, גלית אומרת לי כרגע שאני לא נוכח, שאני לא נוכח כרגע, אני צריך, אני מעדיף ללכת לשטוף כלים, מאשר להתמודד כרגע עם הריב שלו ושל אחותו. אם אני יכול לעבוד על השריר, וזהו שריר שאפשר לעבוד עליו, אז לאט לאט מה שיקרה, הדבר הזה ינחת ויעבור, ויעלה לי גל של התנגדות, וגל של להקטין אותך, וגל של להתנקם בך, ויגיד גם את לא היית נוכחת שלשום, נוכל לדלג על כל הגלים האלה, לאט לאט זה ינחת, ואז אני כבר ידע בגוף, אם יש בזה אמת או לא. אם עכשיו יהודית משליחה עליי, או שעכשיו גלית בעצם עוזרת לי לראות צל. ואז אני נושם, ולמרות שזה שורף בגוף, ובקליניקה יש לי אפונה חריפה, ואיפה אני אומר לבני זוג, קח את האפונה, תגידי לו משהו, ותלעס ותבלע את זה, ותן לזה לסרוף לך את כל הקישקס, ככה זה מרגיש, כשאומר לך משהו שאתה לא רוצה לשמוע. ואז לאט אני אומר, וואי, נכון, זה נכון, אני באמת לא נוכח. באמת יותר קל לי לברוח לכלים. ואז אני גדל. וגליתי צריך להגיד את זה 17,000 פעם, כי זה ייקח לי זמן, כי המוח שלי כבר מחויד בצורה מסוימת. זה הרבה מהשינויים האלה, זה שינויים ברמת המוח, כי כבר המוח רגיל להגיב בתגובה מסוימת. אני רגיל, קצת מתחמם בין הילדים, אופס, כלים.
אבל אז זה מתערבב עם זה שאתה מרגיש שהיא מבקרת אותך יותר מדי, שאולי זה גם נכון.
אבל זה הנקודה.
ואז אתה מתייחס לזה שהיא ביקרה אותך, אבל לא לזה שאתה לא נוכח עם הילדים.
אך אנחנו חוזרים למודל. המודל מתחיל עם משחקיות, אבל דבר ראשון, זה קודם כל own your own shit. אם גלית כל היום מדברת על השיט שלי, ואני מדברת על השיט שלה, זה לא המודל. אני בכוונה מלמד את זה בסגנון, קודם כל משחקיות, לשמן את כל המערכת, אז לקחת בעלות הצד שלך, ואז לתת את דברים לנחות. אוקיי? ועוד שנייה נגיע לחלק האחרון שלו, חשוב. אז גלית, אם גלית רק כל היום נותנת לי נקודות לשיפור, כל היום, כן? אז בעצם מה שיקרה, אין פה סימטריה, אז היא כל הזמן עם אצבע אחת עליה, עליי, ולא שלוש על עצמה. וזה, מן הסתם, ישלח אותי להגנתיות. אוקיי? אז טיפ מעשי, איך נותנים את דברים לנחות? פשוט, זה לא כזה פשוט, כן? כשאתם שומעים משהו מבין או בת הזוג שלכם, וזה לא נעים לכם, או שזה משהו שאתם לא רגילים, או מפתיע אתכם, במקום להגיד, זה שלך ולחסום, פשוט לנשום. קחת כמה רגעים, תתן לזה לסרוף בגוף. אני מזכיר לכם, אני מזכיר הרבה פעמים לזוגות, מותר לי גם להגיד שנייה טיים אאוט, אני צריך שנייה להקל את מה שאמרתי, תתן פה פצצה, או פשוט אני שנייה רוצה להתמודד עם זה. וממש לנשום, אני גם מציע לשבור קשר עין. כשאני שברת קשר עין, אני יכול לשמוע את מה שאת אומרת לי, בלי להרגיש נבוך או מושפל. לקעקע את עצמי. ויכול להיות שאני אפילו אגיד אחר כך, את יודעת מה, אני תן לחשוב על זה. מה שאמרת עכשיו על זה שאני הולך לכלים. ואם תעיזו, כי הרי הרעיון פה של הבן זוג שלכם, יש, לרוב יהיה לו גרעין של אמת במה שהם אומרים. בדרך כלל זה לא סתם על כלום. כי מי, אם לא הבן זוג שלך, מכיר את כל השיט שלך ורואה לך?
אני חושבת שמה מה שלי לפחות מאוד עוזר זה לזכור שיש לנו כוונות טובות. כאילו שגם אם זה יוצא לפעמים מקום ולפעמים פוגע, שבסוף אנחנו, יש לנו את אותה מטרה. כן. ואם אני מצליחה לראות את זה דרך הפרספקטיבה של אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב ביחד, זו המטרה הגדולה. נכון, כן. אף אחד פה לא רוצה, כי אנחנו לא התכנסנו כאן כדי לפגוע אחד בשני, או כדי באמת, אני לא באמת רוצה להיות יותר טובה ממנו, יותר חזקה ממנו, אני רוצה שיהיה לנו טוב, שתהיה לנו זוגיות טובה, שהילדים שלנו.
בוא נוסיף את המילה גם.
כן.
גם. יש לי קטעים שאני גם רוצה להיות יותר טוב ממך, ואני גם רוצה להקטין אותך ולתקוע לך.
כן, קטעים, אנשי. אבל אני אומרת שאם כן. אני זוכרת את הגדול, כן, אני זוכרת בגדול, את זה שזה בא בסוף אנחנו, יש לנו כוונות טובות, ולפעמים נכון. מעשים חרה, מה שנקרא.
בדיוק.
אז זה עוזר להסתכל על זה קצת אחרת, כאילו לתת לזה לנחות, והכוכבית היא, שלא תמיד זה המקרה, אוקיי? כלומר נכון. שיש לגמרי. מקרים מסוימים, מבני אישיות מסוימים, אוקיי? היום יש המון שיח על נרקסיסטים, על פסיכופטים, שזה לא יהיה המצב.
נכון.
Okay? וגם את זה צריך לראות.
אני גם חושב ש... נכון, הכוונות טובות, המעשים לא דווקא טובים. אני חושב ש... אבל עוד פעם, אם אתם לא לוקחים אחריות על המעשים הלא טובים שלכם, אז כשאתם אומרים, אני לא רוצה להכאיב לאף אחד, זה לא יהיה אמין. מבינה לכן, you first have to own your shit. כן, כל החלקים שאת מקטנה ובאזה ותוקעת למקס. אז, if you own that, אז באמת אני אמין לך, כשאת אומרת, באמת באתי בטוב. הרבה פעמים שקורה, אנחנו מכחישים את המעשים הרעים, את הסדיזם הטבעי של ניסויים האלה, ואז לא מאמינים לנו שאומרים, הכוונות שלי טובות, הן גם טובות. המילה היא להוסיף את המילה גם. הנה עוד טיפ לכל המאזינות ומאזינים. דרך הכי קלה להתחיל לקחת בלוט על הצל, היא להוסיף את המילה גם. אני גם שמחה בשבילך שפרסמת ספר. אבל אני גם קצת מקנה. אני גם התבאסתי שאתה הולך לעבוד היום בערב, אבל גם הוא קל לי, כי יש לך שווה ערב פנוי. אני גם רוצה לתפות לך טלוויזיה, וגם בא לי עכשיו להיות באינסטגרם שעה וחצי. גם. כי אני אנושית. ואני חושב שזה המון המון נרמול של הגם.
כן. אני מסתכלת בתוך כדי, באינסטגרם שלחו לי שאלות לפרק. הודעתי שאתה בא באופן חגיגי. שיתפתי בהתרגשות שלי ושלחו לי שאלות.
יאללה,
ואחת השאלות היא על איך אני מתמודדת עם זה שאני מרגישה איזשהו חוסר ביטחון, כי נגיד הצד השני לא מראה אהבה. ואני חושבת על זה בהקשר של לתת לזה לנחות. ואני עכשיו מרגישה בגוף שלי את זה שאני ציפיתי לקבל יותר חום, או יותר תמיכה, או יותר חלה, או יותר קבלה, וזה לא מה שקרה כרגע. Okay. זה עובדה.
נכון.
ואני מרגישה את זה בגוף. אני מרגישה את הכאב, אני מרגישה את הבדידות, אני מרגישה, אני נושמת לתוך זה. אבל אחרי שאני מבינה מהו הדבר, תעלה הפרשנות, נכון? תעלה הפרשנות של...
הוא לא אוהב אותי.
אז מה זה אומר? שאתה יודע, זה לא פעם אחת, זה לא פעמיים, אנחנו כבר כמה שנים בתוך הדבר הזה, ובאופן קונסיסטנטי, ברגעים הכי קשים שלי, נגיד אם אני מפתחת את הדוגמה הזאת, אני מרגישה שאני לא נאהבת, או לא רואים אותי, או לא מבינים אותי. הבנתי, הנה זה בגוף שלי, הנה נשמתי לתוך זה, אבל עכשיו זאת המציאות.
אוקיי, אז בוא נשתמש במודל שלנו, בוא נשתמש במודל. בהנחה שאת משחקית, ויש לך שיח שהוא גמיש ויש פתוח, ויש מרחב פוטנציאלי בזוגיות, ובהנחה שאת לוקחת בעלות על השיט שלך, את כל המקומות שבהם את הודפת את הבן זוג שלך, כי את לא קדושה אמונה. גם לך יש מקומות שבהם את מרחיקה אותו, באזה לו, לא סופרת אותו אפילו. צוחקת כשהוא אומר לך, כן, כן, בסדר, פרופסור, אוקיי? אחרי שתקחי בעלות על זה, ואחרי שתתנה דברים לנחות, השלב האחרון זה לדבר ישירות. כלומר, בהנחה שלקחת בעלות על חלק שלך של הריקוד, הרי בחשיבה מערכתית, את אף פעם לא 100% חפה מפשע. אבל גם אף פעם לא 100% אשמה. זה תמיד גם וגם. את לא קורבן. את לא קורבן. זה המנטרה, כאילו, המון המון אומרת זה עם נשים. אז אחרי שעשית את כל העבודה הזאת, ובהנחה שגם הודית במקומות שבהם את מרחיקה, אפרופו מלכת האינטימיות והנחה הרגשי, אז אני בא ואני אומר, תקשיב, אני מרגישה שוב ושוב שאני כאילו בא להתקרב, וזה כאילו לא הולך לשם. הסיפור שאני מספרת לעצמי, this is owning your shit, שאתה לא אוהב אותי. או הסיפור שאני אומרת לעצמי זה שאתה לא מסוגל לאהוב. או שלא יותר קל לפרש אותך כנחי רגשי, מאשר לראות את המקומות שבהם אתה נמנע ממני. זה מה שעובר לי עכשיו בראש. עכשיו, אתה לא חייב לענות לי עכשיו, אני רק משתף אותך מה קורה לי בראש. ואז אני שוהה. נותנת לו לדברים האלה לנחות. עכשיו, בהתחלה, אם הוא לא רגיל לשיח, אז יגיד לה, מה אותי? עוד פעם, את אומרת שאני לא מרגיש. אבל אם תחזיק, אם תוכלי, to hold on to yourself, כאילו להחזיק את עצמך ולהיות ברוגע ולהגיד שוב ושוב, תקשיב, זה קורה לי, ונגיד, זה קורה עוד פעם שבוע הבא, ועוד. כעבור כמה זמן, מה שהולך לקרות זה ככה. אם אני ממשיכה לעוד מובחנות ולעבוד על פי המודל, אז מתי שיבוא היום, ותגיד את זה בפעם המיליון, ויגיד, נגיד, תקשיב, זה כבר, אני מרגישה שאני רואה למשהו אחר. אני לא כועסת עליך, אגב. I got it, הבנתי. לשם אני הולכת. אתה יכול או להצטרף אליי, לפגוש אותי בשיח הזה, או לא. כן, זו שיחה לא פשוטה.
אז אנחנו מדברים על השלב הרביעי, שזה לדבר באופן ישיר.
יש, תקשורת ישירה, חד-ממדית.
איך עושים את זה? Okay, מה זה חד-ממדי?
כולנו אנשים מורכבים, רב-ממדיים, אבל במערכות יחסים יש איזה שם אמיתות פשוטות. כאילו יש, בא לך, לא בא לך, חשוב לך, לא חשוב לך, רוצה, לא רוצה. אני חושב שלהרבה מאיתנו אנחנו כל כך משמשים בשפה מורכבת ועמומה, כי אנחנו לא רוצים להיפגע או לחוות דחייה, אז אנחנו לאט לאט, הכל נהיה כבר מטושטש ועמום, וכאילו אני מרגישה שאולי יש לי איזשהו חלק שרוצה להגיד לך, במקום להגיד, אכזבת אותי, פגעת בי, אני כועסת עליך, סתום את הפה, אתה מעליב אותי, כאילו אנחנו מפחדים, או גם לטובה, את מדהימה, בא לי לשכב איתך. אני רואה שהכנת כזאת אורחת ערב, זה נוגע בי, אני נוזל, את כל כך אימא טובה שאני פשוט נוזל לך, שמרגיש כזה מיותר. זה גם מדבר ישיר. וככל שנוכל לדבר את זה יותר ישיר, חד ממדי, ברור, אז מה שיקרה זה שגם נחסכת המון אנרגיה, כי את לא עסוקה בלקרוא מחשבות, לקרוא בין השורות, וגם אנחנו חווים רגעים של אינטימיות. אם את יכולה לייצר זוגיות שבו את יכולה להגיד גם דברים רעים כמו, וואי, יש לך ריח, מה זה לא טוב מהפה? חור הפני קדימה צעד, דוד. אבל אחר כך תגיד, וואי, אתה פשוט, אתה מדהים. אתה מדהים.
בוא נעשה רגע דוגמה לאיך אומרים משהו באופן שהוא לא ישיר וחד ממדי, ואיך אני אומרת את אותו מסר באופן חד ממדי.
מעולה. אז למשל, אתה יודע, אני מרגישה שכאילו אתמול, אתה אמרת שתחזור בשש, אבל כאילו בדיוק, לא בדיוק, לא הבנתי בדיוק, כי אני ככה הייתי מוכנה, ואתה יודע, ואולי באמת שווה שנדבר על זה, נשים לזה לב, כי באמת לפעמים זה כאילו לא פשוט לילדים, שקצת לא מגיע בזמן, כי אמרתי להם שתגיע, ואני חושבת שזה באמת אולי משהו, ואז עכשיו, אם אני אגיד את זה כל כך חמום, הוא פשוט יתנגד לי, יגיד, על מה את מדברת? אמרנו שאני אחזור, אחרתי בחצי שעה, מה הביג דיל? כל הדבר הזה, אם אפשר להחליף ופשוט להגיד, ת, אתה חסר לי, אני מרגישה שאני לבד פה במערכה. אני יכולה לעשות את זה לבד, אבל לא בא לי. כי ככל שאני עושה את זה יותר לבד, אני הופך להיות אם חד-הורית נשואה, ולא בא לי לעשות את זה יותר. יש לי רווחים משנים, יש לי את אהדת הילדים. אבל לאט לאט אתה הופך להיות דמות יותר שטוחה בחיים של הילדים שלנו, ואני לא רוצה את זה. אני חושב שאתה גבר נהדר. ואני חושב שהבת שלנו צריכה לראות גבר כמוך. אז אני אף על זה שאתה כל כך אף על העבודה שלך, זה מקסים, אבל אני הייתי רוצה שהם יראו גם את החלקים האלה.
אני חושבת שזה נורא יפה מה שאמרת, ושלצד זה יש אנשים שאומרים, אני לא יודעת לדבר ככה.
נכון, כי לא לימדו אותנו, ובשביל זה צריך משחקיות ומרחב פוטנציאלי. כי אני לא יכולה להגיד לך, אני לא יכולה לך מ-0 ל-100, מחר פתאום אני אתחיל לדבר, בום, זה לא עובד ככה. כאילו, צריך לרקח את זה, צריך משחקיות, צריך קודם כל לתת לדברים לנחות, קודם כל לקחת בעלות על הצל, אז לתת לדברים לנחות ורק אז להגיד לך. יש את הסצנה הזאת בשקרן שקרן עם ג'ים קרי שמתחיל להגיד את האמת לכולם. אתה שמן, אתה קרח, זה לא עובד ככה. כי למה זה מגיע בסוף המודל שלנו? כי אם אני רק יורה אמיתות לאנשים, בלי לקחת אחריות, בלי לתת למה שאמרו לנחות, זה לא ילך. אנשים רק יעלבו. ואם אחרי שלקחתי בעלות לזה שקטנתי אותך, נתתי למה שאת אומרת לי לנחות באמת לגעת בי, אז כשנגיד לך בצורה ברורה, יש לי יותר מנדט, יהיה לנו יותר מרווח, יש יותר סיכוי שאת תקבלי את זה. ואז משתחרר, ואז אני מרגיש, כי נישואים זה חופש, זה החופש להגיד הכל. והרבה פעמים אנשים נגנבים בקליניקה, וואי, איך אתה קורא לאשתי קדושה אמונה, אני בחיים לא הייתי מז, למה? כי אני משפריץ בעלי משחקיות, קודם כל לא בן זוג שלה, אבל אני משפריץ בעלי משחקיות, אז אני גם יכול לשפד אותה על הצל שלה, אני יכול להגיד, בוא, תפסיקי להתקרבן.
אני חושבת שזה גם בסדר להגיד ואז לתקן, כי באמת עוד אין לנו את השפה, וזה בסדר לתפוס את עצמנו גם על זה שאמרתי משהו באופן לא ישיר, ואז לעשות כן. את הריוויינד הזה ולהגיד, בעצם מה שרציתי להגיד זה שקצת כעסתי ש... לא חשבת עליי שאני מתמודדת עם הדבר הזה לבד, וציפיתי שתחשוב על זה.
וזה, לזה, אפרופו take two, החיים חשובים מדי שנעשות אותם רק פעם אחת, תמיד אני יכול לחזור אחורה, במשחקיות אין טעויות, אז עושים rewind, take two. אני לא אהבתי איך שהגבתי לך אתמול, שחזרת מאוחר. כאילו, לא על העניין, אתה צודק. מה שרציתי, מה שיכולתי להגיד, אבל לא עשיתי זה, כי הייתי מוצפת, זה שהתגעגעתי, אבל תקעתי לך. הנה. איך צריך, הילדים שלנו לימדנו אותם את זה, זהו, אני אנושית. It's official, I'm human.
אז אז דיברנו על ארבעה שלבים, או אלמנטים, על משחקיות, על to own your shit, לקחת בעלות על הצל, על לתת לזה לנחות ולהקל את זה, ועל לדבר באופן ישיר. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, שאני בטוחה שמעסיקה לא מעט מאזינים, וזה... איפה הגבול? איפה המקום שבו אני אומרת, אני יודעת שזה בן אדם ששווה להמשיך ולעבוד ולהתאמץ איתו, ואיפה הנקודה שבה אני אומרת, לא מתאים, ואני הולכת לעשות את זה בזוגיות הבאה שלי, ואני לא הולכת להתחתן עם הבן אדם הזה מחדש, אלא עם הבן אדם הבא מחדש.
מעולה. אני חושב שהשאלה היא, כשאת באמת תהיה האבולוציה הבאה שלך, הרי הבן זוג הנוכחי שלך הוא הפרקטיקום שלך. את מתנסה ומתגלחת עליו, להביא להיות המודל הבא שלך. אז בגרסה הבאה שלך יותר משחקית, יותר חשופה. תקח בעלות על הצל. אם לאורך זמן את הופכת להיות האישה הזאת, והוא לא גדל יחד איתך, אז את תדעי, כי אני חושב שהרבה פעמים מה שקורה, אנשים אומרים, הוא לא אוהב אותי, אני כל הזמן... לא, עוד לא לקחת בעלות על איפה שאת מתרחקת. אם את לוקחת בעלות, לאורך זמן את לוקחת בעלות על הצל, את משחקית, את נותנת את הדברים שהוא אומר לנחות, את מתקשרת ישירות בצורה לא אלימה או לא מתנסית, והוא שוב ושוב ושוב עודף אותך, אפרופו דודו הזה. אז יבוא היום, ובדרך כלל מה שקורה, זה לא שיח דרמטי, זה לא, זה יהיה... די. אני רואה דודו שאני ואתה הולכים לכיוונים שונים. אני לא כועסת עליך, אני גם לא מאשימה אותך, אתה גם לא הסוהר שלי. אז אני ממשיכה הלאה, ואני אוהבת אותך, ותודה על השמונה שנים נהדרות שהיו לנו. ואני חושב שאני תמיד אשאל זוגות, האם אתה הגבר שאתה רוצה להיות? לרגע לפני שאתה אומר, את לא האישה שאני רוצה, אני רוצה אישה אחרת. אתה הגבר שאתה רוצה להיות? היית שוכב עם עצמך? היית מחכה שאתה תחזור הביתה מהעבודה? האם שווה להיות איתך? אתה מתאים או שאתה מרוקן? אם התשובות לכל השאלות האלה, כן, אני כן עושה את מה שאני אומר. פי וליבי שווים. אז הייתי אומר, אוקיי. אם את רואה שאת כן עם יושרה, ואת מביאה את זה, את המודל, והוא לא פוגש אותך שם, ושוב ושוב חוסם, אז יבוא היום שתגידי, אוקיי. זה יהיה משהו שהוא יהיה רגוע, לפחות מהצד שלך.
אני חושבת שהרבה פעמים כשאנשים מגיעים לטיפול, הם מגיעים כבר על סף של איזשהו צוק. נכון? זה הרבה פעמים... הרגע הזה של בעצם אנחנו חושבים להיפרד, אבל מוצא אחרון אנחנו באים לטיפול, לבדוק אם איכשהו אולי נצליח לא להיפרד, אבל, אבל זו הייתה המחשבה שהביאה אותנו לפה. והשאלה היא, האם יש נקודה, לדעתך, שהיא נקודת העל חזור? נקודה שממנה כבר אי אפשר לתקן, שכבר עברו כל כך הרבה מים בנער, שאי אפשר להתחתן מחדש גם אם רוצים.
אז שני דברים רוצה להגיד את זה. א', לא כל שמגיע לטיפול רוצה לעבוד. בוא נשים את זה על השולחן. יש שלושה סוגים של אנשים שנכנסים לטיפול. יש אורח, אני פה כי כפו עליי. יש מתלוננת, אני יודעת שלא מושלמת, אבל תקן לי בקשת הבן זוג הדפוק שלי. ויש לקוחה, באתי לעבוד על עצמי. רוב האנשים שמגיעים לטיפול הם בדרך כלל אורחים או מתלוננים. לוקח להם זמן להתחמם. אז בוא נוציא את האשליה הזאת שכל מי שבא לטיפול רוצה לגדול. אז השאלה, נגיד, מה הדוגמה הכי קיצונית? נגיד, אלימות ובגידה. נניח, אני אומר, נגיד, אלה שני מקרים. אז אני יצא לעבוד עם זוגות שהיה ברומן, והם נשארו תוך הכבשן, וזה שדרה להם, זה העיף אותם לניסויים הבאים שלהם. אוקיי? גם
בתוך עצמם.
עם הבן זוג שלהם. כן, כן. כי רומן הוא בדרך כלל סימן של סוף הניסויים הנוכחיים, זה בדרך כלל, אפשר לדבר על זה פרק שלם רק על רומנים, אבל אם זוגות נשארים בתוך הדבר הזה, גם יכול להיות התעוררות, זה צורה חצי מודעת של אחד מני הזוג שרוצה לחדש חוזה, אבל לא יודע איך. אז he acts out, הוא פועל את זה, או היא פועלת את זה. אם שני בני הזוג רוצים, יש סיכוי יותר טוב. אבל שוב פעם, יכול להיות שאנחנו התפתחנו כיוונים אחרים. אני גם אומר לגלית, אם אני אי פעם, זה מה שנכון לי, יש את המשפט, if you love someone, set them free, של סטינק, לא של סטינק, לא משנה, אבל השיר שלו. אני אומר כזה דבר, השלב הראשון לעשות, אתה רואה שאשתך מתפתחת, או הבן זוג שלך מתפתח, קודם כל תנסי להשתפר יחד איתו. אבל אם את רואה שהוא באמת מתפתח לכיוונים שהוא לא מתאימים לך, אז יכול להיות שבאמת הניסויים האלה סיימו. אבל עוד פעם, רוב הזוגות מפחדים אפילו לבדוק האם יש עוד ניסויים. הם יישארו באותם ניסויים, הם התחתנו בגיל 28, נינג, הזמן קפה. והחזיקו את זה 30-40 שנה. למה?
למה? אנחנו רואים היום יותר ויותר אנשים מתגרשים. כאילו דווקא הייתי אומרת שהטעות היום היא
לפרק מהר מדי.
היא לפרק מהר.
נכון, אבל למה? כי הם לא יכולים, כי הם לא, רובנו, לא ראינו מודל שההורים שינו את הריקוד שלהם תוך כדי הניסויים. אנחנו לא יודעים איך זה נראה, אז אני לא יכול להאמין לדוקטור אסל רומני שאומר ליהודית קאץ, אפשר להתחתן יותר בפעם אחת. זה נשמע ברמת הסלוגן.
כן, זה נשמע קצת טוב מדי.
נכון. אז לכן אני, הדרך היחידה שלי זה, אני לא יודע, כאילו אני חושב שזה חלק מהתסכול, שאני חושב שגם קשה לי מאוד לשכנע זוגות לבוא לראות את שנינו, כי בעצם אני אומר להם, בואו תראו איך זה מרגיש, זה יכול להיראות אחרת. אין לכם מודלים כאלה, אין בעיה, בואו תראו. לא כי אנחנו מושלמים, אבל כאילו, בוא תראה איך זוג נראה אחרי שהוא כבר עבר כמה ניסויים. זו תחושה אחרת, זה גם כיף. וזוגות כאלה שכן מצליחים לצעוד איתנו את המסע הזה, הם מדברים את השפה, ואז הם הופכים את השליחים. כאילו, זה היה כאילו המהפכה שאנחנו מנסים לעשות. One cup, כל פעם זוג אחד, ללמד את השפה הזאת, יצאו החוצה, וכל זוג כזה, שמעלה מובחנות, שיוצא מהפגום צודקת, שיוצא מהמאבקי כוח, שמצליח לייצר אינטימיות שוויונית, הוא כבר מביא ריפוי, ונותן לילדים שלנו בייסליין או רף יותר גבוה.
אמן. היה כיף. ואנחנו מגיעים לשלב הסיכומים, ועל מה דיברנו היום? דיברנו על זה שיש את האפשרות להתחתן מחדש, עם אותו בן אדם שאנחנו נמצאים איתו, או אולי עם בן אדם אחר, אם זה לא ילך, אבל בעצם אנחנו יכולים לראות את המערכת שבתוכה אנחנו מתקיימים, ושלראות את זה נותן לנו חופש פעולה. דיברנו על ארבעה אלמנטים, שהם אלמנטים של המרחב הפוטנציאלי, שלך ושל גלית, אשתך יקרה. דיברנו על משחקיות, על זה שאנחנו רוצים להוסיף פלייפולנס, כלילות, אמת, מוכנות לספוג, משהו שהוא מאוד מאפשר לתוך היחסים שלנו. חלק מזה כולל גם פגיעות, וחלק מזה זה קצת לטבל את זה גם בהומור, וגם להגחיך את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. כן, דיברנו על לקחת בעלות, על החלקים הפחות יפים שלנו, על השיט שלנו, לראות את המקום שבו אני בעצם תורמת למערכת, ולא רק להצביע חוצה על הבן אדם השני. דיברנו על לתת למה שאומרים לי, רגע לנחות, לספוג את זה, לא ישר להגיב, להרגיש את זה בגוף שלי, ולשאול את עצמי, איך אני למול הדבר הזה ששמעתי הרגע. ודיברנו גם על לדבר באופן שהוא ישיר וחד, עדיין עם אהבה ועם נחיתה וזה, אבל כן בלי ללכת מסביב ולסבן את מילותיי. והיה ממש ממש מעניין, איך היה לך כאן?
היה לי כיף, אני מודד את החוויות שלי, כמה יכולתי להיות גדול וביחד. כמה יכולתי להביא את האמת שלי וגם להיות קרוב אלייך. ואני חושב שכאילו בתחושה שלי אני מרגיש ש I left it on the floor, כמו שאומרים בספורט. כאילו הבאתי הכל, השארתי את זה על המגרש. כאילו הבאתי, אני מרגיש ש מאוד אהבתי גם את השאלה שלך על הצל של הגישה, שבאמת אף לא שאלו אותי את זה, אז היה לי גם כיף לשדר בשידור חי. אגב, אחד מהכיפים של משחקיות זה שתמיד אני יכול להגיד, אתה יודע מה, אני לוקח חזרת המשפט האחרון שאמרתי, לא מדויק לי. פעם אני אגיד לאנשים, אני רוצה להגיד משהו, רק אחרי שנגיד אותו אני יודע איך הוא מרגיש לי בגוף, ואז אני אגיד לך אם אני מאמין במה שאמרתי. כי זה היכולת שלי, שיהיה לי מרחב פוטנציאלי גם בשפה שלי, שאני יכול להגיד לך משהו, אתה יודע מה, אמיתי, צריכי את זה. סתם, אז אני חושב שבמובן הזה הרגשתי שיכולתי לשדר בשידור חי, ושהיו פה דברים שלא רק היו בהצגה עצמית, שאני, הנה, אני נועם לך משהו, אני כבר יודע, היו פה מקומות שהפתעת אותי, אז מבחינתי זה היה בעל ערך.
איזה כיף. ממש, ממש היה מעורר מחשבה.
איזה כיף.
אז תודה. איפה עוד אפשר למצוא אותך, ללמוד ממך? אוקיי, כן, אני חוזר לכרטיס ביקור.
ועכשיו לכרטיס
ביקור, כן.
אז קודם כל, הכל נמצא באתר שלנו, שזה מרחב הפוטנציאלי, Potential State COIL, אבל יש לנו ערוץ יוטיוב בעברית, עם מעל 100 סרטונים, של 8 דקות, שכל פעם זה מושג אחד כזה, כמו מלכת האינטימיות והנחי הרגשי, יש על זה סרטון, תנו לי עוד סרטון, לחסום פתחי בריחה, שכל סרטון כולל גם תרגילים שאפשר לעשות כבר בבית. וחוץ מזה אנחנו עושים סדנאות ווובינרים, עושים גם טיפולים זוגיים ביחד. כל המידע הזה נמצא באתר שלנו, במרחב הפוטנציאלי. יש גם דף בפייסבוק וגלית באינסטגרם. אני פשוט לא מצליח להיכנס לדבר הזה. אז אפשר לעקוב אחרי גלית רומנלי באינסטגרם, ושם יש הרבה מהתכנים האלה. היא גם עוסקת המון עם נשים, דוקטורנטית למגדר, אז יש שם גם הרבה מאוד על השמה אימהית, וכו' וכו' וכו'.
מהמם. תודה רבה רבה, דוקטור עשאל רומנלי, מטפל, מדריך, משפחתי, זוגי, מוסמך. תראה איך הבאתי את זה, זכרתי, זכרתי את כל המילים. לא ראיתם את הפנטומימה שהתלבטה לזה.
הייתי משחקי.
אז ממש ממש תודה, ותודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות, שפתחתם את הלב ואת המוח שלכם, בשביל לתת לדברים שאמרנו לנחות. לכם. ועוד רגע אתם תדברו את זה באופן ישיר עם בני ובנות הזוג שלכם. אני מציעה לכם כאתגר לפרק הזה, לחשוב על משהו אחד בזוגיות שלכם שיש סביבו נוקשות, ולנסות לחשוב איך אתם מכניסים את האלמנטים שדיברנו עליהם של משחקיות לתוך התחום הזה, וזה בסדר ממש גם להצהיר לבני הזוג שלכם ולהגיד, שמעתי פודקאסט, אני מנסה משהו, תהיו איתי רגע בתוך הדבר הזה, אני כן. מנסה רגע או מנסה להכניס משחקיות לתוך הדבר הזה, וזהו, אני מזמינה אתכם גם לבוא ולפגוש אותי באירועים הקרובים שקורים ב-30 באוקטובר 2022, אני הולכת לדבר על משמעות, איך למצוא ולייצר משמעות בעבודה וגם בחיים באופן קצת יותר רחב, וזה קורה בתל אביב במועדון הגרי. אחר כך בנובמבר, ב-14 בנובמבר, הולכת להיות הרצאה שהיא אונליין בזום. מסתבר שאתם רוצים את זה ולא בא לכם לצאת מהבית, אז הנה זה קורה. וזה הולך להיות בנושא איך לגלות ולהשתמש בחוזקות שלנו על פני כל הזמן לתקן חולשות ולהתעסק במה שאני לא מספיק. ואחר כך ב-29 בנובמבר 2022 אנחנו נדבר על איך להתמודד עם מחשבות מעכבות, וזה גם קורה בתל אביב, איפה אנחנו שמים לעצמנו רגליים, איך אפשר לזהות את זה ואיך אפשר למצוא אלטרנטיבות בראש שלנו. זה הוא. ואני רוצה לאחל לכם שיהיו לכם חגים נפלאים, שבועות טובים, ותרגישו טוב, ושתהיה לכם זוגיות טובה, ותודה רבה לעשאל, ותודה רבה לכם. וזהו, עשיתי מספיק פרדות, אז יאללה, ביי!